לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום חמישי, כ"ח אב תשע"ט, ויומן לפי שעה היום. יהיה איתנו כאן אחד ממקימי מערך הסייבר של השב"כ. איתו אנחנו נדבר על שני עניינים שמעסיקים אותנו בימים הללו. גם על הפריצה הרוסית חסרת התקדים לטלפונים האישיים של יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, ובחירים נוספים במטה המפלגה. וגם נדבר איתו על המהלך האמריקאי במפרץ הפרסי, שם הצליחה מתקפת סייבר של ארה״ב לשבש את היכולת האיראנית לפגוע במחליות נפט במפרץ. נדבר איתו גם על כך. יהיה איתנו גם חבר מועצת עיריית ירושלים, שתוקף את המציאות האבסורד שבה לצד ההתבטאויות הישראליות כלפי אונרה, ארגון הפליטים הפלסטינים של האום, מדברים עליו כזה שמנציח את הפליטות, אולי אפילו מעודד טרור, הארגון הזה עדיין ממשיך לקבל פטור מארנונה מעיריית ירושלים, כנראה על פי הנחיית משרד הפנים. אנחנו נשמע על הדברים הללו. יהיה איתנו כאן הרב יואל בן נון, שהוא אחד מזוכי פרס החינוך לשנה זו. בנימוקי ועדת הפרס מושם דגש רב מאוד על תרומתו של הרב בן נון ללימודי התנ״ך בעולם הישיבות. אנחנו נדבר איתו גם על כך. וגם לקראת שנת הלימודים העומדת להיכנס אלינו, נדבר על ההתמודדות עם סוגיית הלהט"ב בחברה הדתית, סוגיה שמגיעה אל זירת החינוך, אל שדה החינוך. נדבר על הדרך שבה יכולים ואמורים מורים ומורות בציונות העתיד להתמודד עם הנושא המורכב והעדין הזה. אולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. ענייני סייבר מעסיקים אותנו בימים האחרונים. על שניים העניינים הללו אנחנו רוצים לשוחח בשיחה הבאה. איתה נמצא על קו הטלפון הדוקטור הראל מנשרי. שלום לך.
שלום, שלום.
מומחה ללוחמת סייבר, ממקימי מערך הסייבר של השבק, משך עשרות שנים איש מערכת הביטחון ומשרד ראש ממשלה, עסקת בהגנה על תשתיות לאומיות קריטיות. היום אתה ראש תחום הסייבר של המכון הטכנולוגי חולון, HIT, ונרצה לשמוע ממך גם על סוגיית טלפון והמעקב אחרי בחירי כחול לבן, וגם על הנושא האיראני-אמריקאי, ונפתח בענייני בני גנץ. עד כמה פריצה כזאת היא בכלל מהווה איזשהו אתגר לאנשי סייבר?
קודם כל, כל אירוע הוא אתגר, כי אתה מניח שיש כאן מישהו ש... ובמיוחד אם הוא כבר נכווה פעם אחת, הוא כנראה מתגונן. והשאלה היא עד כמה נחוש התוקף לפעול. כמה הוא רוצה להשיג את המטרה שלו. אנחנו יודעים שאחד ההבדלים העמוקים בין עולם הסייבר לעולם הבטחת המידע הקלאסי, זה שאם בעבר דיברנו הרבה מאוד על בידולים ועל ניסיון לבודד מערכות מפני חיבורים חיצוניים, בעולם הסייבר אנחנו רואים שלמעשה אי אפשר באמת לבצע בידולים לאורך זמן. אפשר להגיע לכל דבר בהתאם עד כמה הנחישות של התוקף הרבה. ורק כדוגמה אפשר להזכיר את מה שפורסם בזמנו בתקשורת, מה שנקרא בתקשורת סטאקסנט, תקיפה על אתרי גרעין איראנים ועוד דברים דומים. בסוף אפשר להגיע, כי מערכות זקוקות לעדכונים, במערכות עובדים בני אדם, וגם אם אתה מבודד אותם מסביבה חיצונית, אפשר להגיע. על אחת כמה וכמה, כאשר אנחנו מדברים על מערכת שהיא אינה מבודדת, וטלפון סלולרי, לצורך העניין ברור שהוא לא מבודד, יש הרבה מאוד תרחישים שאפשר להגיע לטלפון. אנחנו, או למערכת ממוחשבת, אנחנו יכולים לנסות לפתות את היעד לתקיפה או מישהו מסביבתו לפתוח איזשהו קובץ או להקיש על משהו שיגרום לו להידבק, ובהדבקה שלו נוכל באמצעותו להגיע גם לקורבן עצמו, ליעד עצמו שאליו אנחנו רוצים להגיע. אולי הדוגמה הכי טובה לנושא הזה זה הסיפור של המיילים של הילרי קלינטון במפלגה הדמוקרטית בבחירות הקודמות לנשיאות בארצות הברית. אפשר להזכיר אירוע שקרה למפלגה. הם מינו איש אבטחת מידע בשם ירד טאמן, שהוא בכלל איש IT, הוא כנראה מומחה מאוד גדול לתקשור, אבל בנושא סייבר הוא מבין כנראה קצת, או הבין בזמנו קצת פחות, היום אני מניח שהוא מבין כבר קצת יותר. ובשלב מסוים בתחילת 2016 התקשר אליו סוכן של הבולשת הפדרלית ה-FBI ואמר לו, תקשיב, תוקפים אתכם. ואדון טאמן בתגובה ראשונית פשוט סגר לו את הטלפון, ואותו איש FBI התקשר שוב ואמר לו, תקשיב, אתה לא הבנת מי אני ועל מה אני מדבר. והם נפגשו, אותו איש FBI עם טאמן ואנשי צוותו, ובין השאר איש ה-FBI הדריך אותם בנוגע לתקיפות שבוצעו על ידי שני ארגוני תקיפה, שני ארגוני סייבר רוסיים על המפלגה הדמוקרטית, שבמהלכם בוצע בין היתר מה שאנחנו קוראים לו דיוג, דיוג ממוקד, באמצעות בשליחת מיילים עם מידע מזויף, שברגע שאתה מפעיל או פועל לפי מה שכתוב במייל, אתה נדבק. בשלב מסוים טאמן, אחרי מספר שבועות, קיבל מייל שהתחזה לג'ימייל, שהודיע לו שכביכול מטעם חברת גוגל, מטעם המפעילים של ג'ימייל, שהחשבון שלו נפרט, ועליו להחליף את הסיסמה. והסגן שלו אמר לו, אל תעשה את זה, זה בדיוק מה שתודרכנו עליו. ובכל זאת, החליף את הסיסמה, וברגע שהוא עשה כך, הפרטים של החשבון שלו נמצאו בידי התוקף הרוסי, שעשה שימוש במייל שלו על מנת לתקוף את המיילים של בכירי המפלגה הדמוקרטית ולשלוח להם צרופות עם פוגענים, מה שנקרא, עם נוזקות, סוסים טרויאנים, ובצורה כזאת לשאוב את המידע שנגע למיילים של הילרי קלינטון, לסכסך את בכירי המפלגה, אם זכור הנושא של הפיתורים של מי שעמדה בראש הוועידה של המפלגה הדמוקרטית ועוד כל מיני אירועים מהסוג הזה. זאת אומרת, אני לא צריך בהכרח לתקוף דווקא את אותו יעד כמטרה ראשונה, אלא יכול להיות שאני, אחרי שאני בוחן את השטח, אני אגיע אליה לאותה מטרה דרך מטרה משנית שאותה אני אתקוף קודם, ובאמצעותה אני אגיע לאותו יעד שאותו אני רוצה לתקוף.
עכשיו, לכאורה הטענה היא שבעולם שכזה לבני גנץ לא הייתה ברירה, אין לו מה לעשות באמת, כי מכשיר טלפון הוא פרוץ כמעט לכל. אבל ציינת בתחילת הדברים שמי שנכווה פעם אחת מן הסתם מתגונן. יכול להיות שכרמטכ"ל לשעבר, איש ביטחון, הוא אמור היה להיות קצת יותר זהיר. יכול להיות שיש ישנן דרכים שהוא היה יכול להשתמש בהן?
תראה, קודם כל אני חייב להגיד שהוא מתגונן, כי עובדה, הוא עסקה שם החברה שעשתה עבודה כדי למצוא. כי צריך להבין, אין הגנה הרמטית. אף פעם גם לא תהיה, אין הגנות של 100%. אפילו חץ וכיפת ברזל אינן הגנות הרמטיות. ולכן, גם אם נשים את ההגנות הטובות ביותר במדינת ישראל, היא מדינה שהיא המוגנת ביותר בעולם, בדברים רבים, גם במישור הקינטי, מול דברים שמתפוצצים ועפים וטסים, וגם במישור הקיברנטי, זאת אומרת, כל אירוע עולם הסייבר, אנחנו באמת מובילים, או בין המובילים בעולם בתחום הזה, אין הגנה הרמטית. אנחנו מדי פעם נפרצים, טילים יכולים ליפול, ואותו דבר גם תקיפות סייבר יכולות להגיע. אז אתה יכול לעשות את המקסימום שאתה עושה, ועדיין יריב נחוש, בטח ובטח, אם הוא יריב ברמה גבוהה, יכול לפרוץ ולהגיע אליך. אנחנו רואים את זה במדינת ישראל, דרך אגב, במערכות שונות, לא הכל מתפרסם, אבל גם דרך אגב האמריקאים שהם, בוא נגיד, הם לא קוטלי קנים, הם נופלים גם כן במערכות ממשלתיות, ביטחוניות, לא פעם ולא פעמיים לתקיפות של גורמים זרים. זאת אומרת, לבוא בטענות זה יפה, אבל זה לא בהכרח רלוונטי, כי גם אם בן אדם מתגונן ומנסה לפעול ומפעיל כלים טובים, זה עדיין לא אומר בהכרח. תראה, אחד הדברים שפורסמו בשבוע האחרון לגבי יישומון שנקרא קאם סקאנר, אני לא יודע אם יצא לך לקרוא את זה, אבל ישנה תוכנה מאוד פופולרית שנפוצה בקרב מיליונים של משתמשים בעולם לסריקה של מסמכים באמצעות הסמארטפון. המצלמה של הסמארטפון סורקת, הופכת מיד את הדף המצולם למסמך ומאפשרת לשלוח וכל מיני כאלה דברים. זה תוכנה באמת מעולה שבמעולות. אחד היישומים היותר טובים שאני יצא לי להתעכל בהם, והנה מתפרסם שמצאו ביישומון הזה בג מובנה שלמעשה נוצר על ידי המתכנתים של החברה, שמאפשר לסוסים, למעשה יש כאן, הבג הזה אפשר החדרה של סוס טרויאני שנמצא בכל הגרסאות של התוכנה הזאת. וקוראים כל מומחי ההבטחה בעולם, בואו למי שנמצא היישומון הזה על הטלפון, בואו תסירו אותו. זאת אומרת, אנחנו יכולים היום לעשות שימוש בהרבה מאוד סוגים של יישומים. אנחנו צריכים להבין שטלפון סלולרי בתור התחלה זה מכשיר שהוא כלי אולטימטיבי לריגול. יש בו מצלמה, יש בו מיקרופון, יש בו יישומים. הוא מחובר למערכות קורנות מסוגים שונים, לרשתות תקשורת מסוגים שונים. אני יכול לדעת על המשתמש הרבה מאוד איפה הוא נמצא, כי יש GPS שאני יכול לפתוח, וגם אם ה-GPS סגור, אז לפי הכתובת ה-IP שלו, הכתובת האינטרנט, שבאמצעותה הוא מתקשר עם חברת הסלולר, אני יכול לדעת במידה קרובה מאוד לחיזוי, לציון, איפה הוא נמצא. אפשר לעשות המון דברים עם טלפון, ואני יכול לנצל את התוכנות שנמצאות שם. אז לגבי הגנה, אולי ההגנה הכי טובה, קודם כל, זה לא להשתמש, אבל היום אנחנו לא יכולים בלי להשתמש.
אז אולי צודק ראש הממשלה, ראש הממשלה, הוא אומר, כראש הממשלה, אני לא יכול להרשות לעצמי להחזיק מכשיר טלפון, אני משאיר את זה לעוזרים שלי. אולי זה...
נו, אז יעקבו אחרי העוזרים. אז זה לא, זה עדיין, חלק מהדברים זה יעזור, זאת אומרת, וחלק מהדברים זה אפשר יהיה להתגבר עליהם בצורה אחרת. כי זה שיש לעוזר שלך, אז אנחנו נפעל מול העוזר. ואנחנו ננסה אולי לפעול מולך באמצעות כלים אחרים. אנחנו, בוא נגיד דבר כזה. אני בכלל בדעה שאתה לא יכול להילחם בקדמה, אתה יכול להתמודד איתה. אתה יכול לנסות, זה בדיוק הסיפור של הבחירות שלנו, שהן בחירות ידניות ולא בחירות ממוחשבות. וזה ללא, זה אנחנו נשארים פה אחורה הרבה מאוד שנים, כי קשה מאוד, כי קיימת סכנה של תקיפה של מערכות בחירות. אבל צריך להתמודד, אפשר להתמודד, אפשר לנסות להתמודד, אנחנו מדינה מאוד חזקה ורצינית. אני אומר שיש מקומות שלהם אסור להכניס בתכלית האיסור ממכשירים כאלה סלולריים, וזה כולל דרך אגב גם שעוני יד חכמים למיניהם ומערכות דומות, כמו דיונים, ישיבות, חדרים או קמפוסים שבהם מתבצעת פעילות מסווגת מסוימת, שבאמצעות טלפון כזה אפשר להתממשק למערכות הללו ולהוציא מידע או להשפיע על המידע שנמצא באותן מערכות. אבל בכלל להיות בלי זה עדיין פתרון שהוא גם כן בעייתי מהכיוון השני, כי למעשה אנחנו הרבה פעמים אומרים שדווקא היוצא דופן הוא זה שגורם לגילוי. זאת אומרת, זה שראש ממשלה, בוא נגיד, כולם יודעים, זה כבר לא סוד שהוא לא הולך עם זה, ולכן אפשר לפעול מול, או לנסות לפעול מול העוזרים שלו, במידה ויש יריב שרוצה את זה. אבל אם בן אדם מהיישוב פתאום מתנתק מכל המערכות, עצם הפעילות הזאת היא שתמשוך את תשומת הלב, ואולי עשויה לגרום לכך שישימו אליו לב וינסו לפעול מולו.
אני רק רוצה לשאול אותך לפני שנעבור לנושא הבא, מה הכוונה שזה משהו חסר תקדים, פריצה רוסית חסרה תקדים, זאת ההגדרה התקשורתית למה שקרה אצל גנץ וסביבתו, מה זאת אומרת?
יש כאן כמה דברים. אני היום הקשבתי בקשב רב דרך אגב בערוץ אחר לרעיון שנתן יעקב פרי, שהיה ראש השירות בעבר, והיום הוא נשיא של חברת CGI, והוא לא הגדיר את זה בצורה כזאת. אבל מה שקראתי על האמירה זה שחסרת תקדים לאותם חוקרים של החברה שהם לא הכירו תקיפות מהסוג הזה. ואז עולה השאלה מי הוא היריב. מאחר ולא צוין מי הוא היריב, אלא יש רמזים, אתמול נאמר רוסים, פרי אמר היום שמדובר על תוקפים מזרח אירופאים. אני יכול להגיד דבר כזה, אם מדובר על, למשל על תוקפים ששייכים למעצמה, ובהנחה שאכן התוקף הוא רוסי, אנחנו לא יודעים למעט מה שפורסם בתקשורת, אז תוקף רוסי מעצמתי יש לו יכולות מאוד מאוד כבדות ורציניות, וכשהוא רוצה הוא עושה בהן שימוש. ואז השאלה היא עד כמה אותו חוקר שמזהה את הפריצה ועובד מולה מכיר את האירוע, מכיר את הסיכונים ויודע להתמודד מולם. זאת שאלה שיכול להיות שפה נעוצה המילה או האמירה חסר תקדים, אבל אני לא יודע, פרי לא השתמש במילים האלה, ויש כאן כל מיני דברים שעדיין ראויים לבירור, שאני לא יודע, אני מכיר הרבה אירועים שהיו חסרי תקדים כשהם התגלו, כי לא הכירו אותם מלפני כן, לא הכירו את היעילות שלהם לפני כן. יכול להיות מצב למשל שגילו כאן סוג של פוגען שקשה מאוד לנטרל אותו ולהשתחרר ממנו. יכול להיות מצב שזיהו מערכת שהמהירות הפעילות שלה היא מאוד מאוד גדולה, זאת אומרת ההפצה של הפוגען בקרב מערכות שאליהם הוא מתממשק. יש הרבה מאוד דברים שיכולים לגרום לחוקרים לבוא ולהגיד זה חסר תקדים, כי הם לא מכירים אירוע כזה לפני כן. אז חסר הרבה מדי מידע כדי שנדע להתייחס לזה בצורה רצינית.
ויכול להיות שסתם זה אומר שהחברה אולי היא עדיין לא מספיק החברה שמאתרת היא עדיין לא מספיק מתקדמת, וחברה אחרת אולי כן הייתה מתייחסת לזה כאירוע שראינו כבר כמותו בעבר.
נכון, בהחלט.
אוקיי, בהחלט. אז את זה נשאיר לאנשיו של בני גנץ ואנשי המערכת הבודקת לבחון את העניין.
בכל מקרה זה אירוע מעניין, אירוע מעניין מאוד, אין בכך ספק בכלל.
עכשיו נעבור לעניין השני, ואנחנו נרצה לשמוע, שמעתי ממך בשיחה מקדימה שהדבר הזה בהחלט דרמטי, מתקפת הסייבר האמריקאית ששיבשה את היכולת האיראנית לפגוע במחליות נפט. עד כמה הדבר הזה באמת דרמטי, עד כמה הוא מסובך, עד כמה זה לא ניצול פשוט של אימפריה שממילא קורסת, האימפריה האיראנית?
אני לא הייתי אומר על האיראנים שהם קורסים. להגיד עליהם אימפריה קורסת, אתה יודע, הדברים שנאמרו כבר מזמן, אפילו אפשר לומר, אם אתה זוכר, כשפרצה מלחמת איראן-עיראק, אמרו שהאיראנים יפלו מהר מאוד, כי הם היו ללא שדרה מרכזית של צבא, אחרי שהם בעצמם ערפו את הראשים של אנשי הצבא שלהם וכדומה. איראן זאת מדינה עם הרבה מאוד יכולות, הרבה כוח. נכון שהיא נמצאת במצב כלכלי מאוד מאוד קשה בגלל הסנקציות, בגלל הבידוד הבינלאומי, אבל עדיין היא מספיק חזקה בשביל לתת משאבים לארגונים שנמצאים בסביבה המיידית שלנו ברמה כזאת שמסכנים את בריאותנו בצורה יומיומית, אם נדבר על זה ככה בעדינות. אז לא נזלזל בהם. באיראן יש הרבה מאוד יכולות, והאיראנים הם לא טמבלים בכלל. הם לומדים. נכון שהם בהרבה מאוד מובנים טכנולוגית נמצאים בטח אחרי ארצות הברית. ארצות הברית היא מעצמה שמובילה את העולם, אבל לבוא ולהגיד שזה אירוע שהוא פשוט, הוא לא. מה שנכתב, מה שפורסם אתמול בניו יורק טיימס, זה על תקיפה שבוצעה על ידי פיקוד הסייבר האמריקאי על מערכות מידע של משמרות המהפכה, ומחיקה של כלל המידע שהיה מצוי באותן מערכות שנוגע לתנועה של אוניות במפרץ הפרסי, למעשה מידע על מין האוניות, למין שייכות וכדומה, מתי הן אמורות לזוז ובאיזה צירים, כשהמידע הזה נועד מטעם משמרות המהפכה לפגיעה באותן מחליות כפי שהם עשו במהלך החצי שנה האחרונה כמה פעמים. וכאן האמריקאים החליטו לבצע, אחרי שהאיראנים פעלו מספר פעמים, ביוני האחרון פשוט מחקו להם את בסיס הנתונים ברמה כזאת שלא מאפשר להם היום לפעול, ואפילו לשחזר את המידע שהלך להם לאיבוד. הדבר הזה צריך להבין, בארצות הברית בשנתיים האחרונות אנחנו רואים שינוי מגמה עם אגרסיביות הרבה יותר גדולה של מערכות התקיפה, של מערכות הפיקוד הסייבר והמערכות המלוות גם בזרועות האחרות של הכוחות הלוחמים, עם מתודולוגיה מאוד סדורה ואמירות שהפעילות היא הרבה יותר אידיאולוגית והרבה יותר אגרסיבית, כולל הבאה של הפעילות וזירת הקרב קרוב יותר לשטח של האויב על מנת שהוא יהיה במגננה.
יש משמעות לגיאוגרפיה? יש כאן משמעות?
למעשה, בוא נגיד ככה, עולם הסייבר מאפשר לנו לשבת היום בבית ברחובות או תל אביב, ובנקישת, בלחיצת אנטר וכמה תנועות בעכבר, להזמין באליבאבא שנמצאת בסין איזה מוצר נחמד, ובתוך יומיים גם 40 השודדים הגיעו אלינו דרך הדואר. זאת אומרת, לגיאוגרפיה אין שום משמעות. הסייבר מאפשר לנו להגיע מקצה אחד של העולם לקצה האחר בחלקיק שנייה, ולמעשה כל הגיאוגרפיה שלימדו אותנו כשהיינו ילדים בבית הספר למעשה קצת השתנתה. העולם נעשה שטוח. כל מה שלימדו אותנו על זה שהעולם הוא עגול, זה נכון, אבל מבחינת התקשורת העולם נעשה הרבה יותר זמין והרבה יותר מהיר לנו מקצה לקצה.
אז למה לאמריקאים לקדם כוחות אל השטח עצמו?
זה לא במקום, כי אתה בא ואתה אומר, קודם כל סייבר לא בהכרח יפתור הכל, ואתה באמצעות סייבר אתה יכול לגרום ליריב במידה מסוימת אולי לרדת על ברכיו, או לגרום לו להיכנע לפני העירייה הראשונה. תיקח כדוגמה אירוע שבו ליריב שלך יש מערכת, היום כמעט כל המערכות הצבאיות וכלי הנשק מופעלים על ידי מערכות ממוחשבות. אז יש את המערכת, מערכת למשל של טיל, ולגרום לו להתפוצץ כשהוא יוצא מהזביל במקום שיעשה את פעולתו, או שהשלב השני של הטיל לא ייפרד מהשלב הראשון בזמן, באמצעות שיבוש תוכנה כזה או אחר עם איזשהו וירוס, או אם אני יכול לחדור למערכת שמפעילה מקם, ולגרום לכך שהמקם הזה יראה תמונת שמיים לא נכונה, אני יכול להשפיע מאוד על היכולת של אותו מגן לבצע את פעילותו. מצד שני, זה עדיין, עצם זה שאני מאפשר למטוסים לטוס בקלות בשמיים, זה לא במקום לזרוק גם את הפצצות על היעד שאליו אני רוצה שהמטוסים יגיעו. זאת אומרת, זה מערכת שאמורה לתמוך אחד בשני. יכולים להיות מצבים שבהם במידה ו... אני אצליח לגרום לאויב לשיתוק כל המערכות שלו על ידי כיבוי חשמל ותשתיות קריטיות נוספות, הוא לא יוכל להילחם, אולי זה כן יאפשר לנצח בקרב, אבל לא כל יריב עושה שימוש באותם סוגים של מערכות. וזה לא מה שנכון למשל מול אויב מאוד מתוחכם, לא בהכרח נכון מול אויב פחות מתוחכם. אתה יודע, יש לנו בסביבה שלנו אויבים ויריבים מסוגים שונים, שבחלקם יכולים לחיות גם על פיתה עם כמה זיתים ביום, מה שאצלנו הרבה יותר קשה. אצלנו למשל, כדוגמה, מדברים הרבה מאוד על פעילות מול לבנון, שבמידה והתקפו אותנו הלבנון, החיזבאללה, אנחנו נחזיר, יש כל מיני אמירות מתרברבות, שאנחנו נחזיר את לבנון לימי האבן. צריך לזכור שהלבנונים בחלק גדול מהכפרים שלהם, לבתים שלהם יש גנרטור לכל אחד, ויש להם שקי אורז במזווה. אנחנו לא בנויים בצורה כזאת. אצלנו אנחנו הולכים לסופר, אנחנו את החשמל שלנו מקבלים מחברת חשמל. אם לנו חס וחלילה תהיה תקלה או יצליחו לחדור את ההגנה שלנו, שאנחנו עובדים עליה מאוד קשה במדינת ישראל, אנחנו נהיה בבעיה יותר גדולה מהם. לכן צריך לחשוב טוב טוב לפני שמתרבבים, לפני שמדברים, וגם הם יוכלו להיות ערוכים בצורה כזו או אחרת, כי מלכתחילה הם בנויים בגלל הקשיים שלהם בצורה שונה ומטעמים מסורתיים, כי זה עניין של תרבות.
כשאתה מסתכל, אם אנחנו חוזרים לרגע לנושא של המתקפה במפרץ, מבחינתך מדובר בהישג מאוד משמעותי, אם אני מבין.
זה הישג, מצד אחד זה הישג משמעותי אדיר, גם מבצעי, גם מודיעיני. מצד שני, צריך להבין שכשהאמריקאים עושים את הפעילות הזאת, הם למעשה באיזשהו מקום מעברים לעצמם את העיניים. כי אם עד אז הם ישבו על המערכות האלה, אתה לא יכול לעשות פעילות כזאת בלי שיהיה לך מודיעין מעולה שנמצא בתוך בליבת המערכת. אבל ברגע שאתה מבצע את אותה פעילות, אתה למעשה משמיד את היכולת המודיעינית שלך לפעול מול אותה מערכת. וכרגע הם למעשה ויתרו על מקור מודיעיני לטובת פעילות מבצעית, שזה שיקול שתמיד נעשה כשמדברים על אירוע כזה. האם אני פוגע במודיעין כדי להשיג הישג מבצעי? ופה בהחלט כן, אין ספק. כי עכשיו הם צריכים להשיג את המידע מלכתחילה, כמו שהאיראנים צריכים לבנות את המערכת שלהם מלכתחילה. אבל אפשר לסמוך על האמריקאים, הם חזקים מאוד.
כן. טוב, אז הישג ברמה, במפרץ, אם אנחנו חוזרים למה שאמרנו בתחילת הדברים, אז אצלנו עוד צריכים לגשש כדי למנוע את הפריצות הזייבר אל הטלפונים של הבחירים שלנו, אז הדברים...
תראה, זה לא רק אצלנו, זה בכל מקום. בוא נגיד, טלפון יחסית זה המוצר אולי הקל ביותר לפריצה. כמה מערכות הגנה שלא נשים, אנחנו משתמשים בכל כך הרבה יישומים, בין אם כאלו שבאים עם הטלפון עצמו, ובין אם כאלה שאנחנו מורידים בעצמנו, ועוד לא דיברנו בכלל על הסכנה בכך שאנחנו לפעמים רוכשים טלפונים זולים שמיוצרים במקומות מאוד מסוימים, שבהם מלכתחילה, כחלק מאידיאולוגיה של ממשל מסוים, יש על הטלפון אמצעים ודלתות אחוריות שפותחים אותם, והדבר הזה ידוע ומקובל. תראה, מלחמת הסחר של טראמפ מול סין, היא לא בכדי, לא דיברנו על זה בכלל, ואני לא רוצה לגזול יותר מדי מזמן השידור, אבל לצורך העניין, כשאנחנו מדברים על חברות כמו הוואווי, מה שבארץ קוראים לו וואווי, אבל השם זה הוואווי.
הוואווי,
הוואווי, כן, עם חד בהתחלה, לא חשוב. יש, אתה יודע, הוואה בהתחלה, זה נגזר גם מהשם של סין וסינית, צ'ונגווה. הפירוש של הוואווי זה ההישגים של סין. והחברה הזאת, יש בה מערכות שלה, כשאתה לוקח את הטלפון החדש ביותר שלהם, פי 30, ורק מוציא אותו מהקופסה ומתניע אותו, הוא באופן אוטומטי, אוטונומי, משדר מיידית לשרתים בסין. למה? ככה, כי ככה הוא מתוכנת לבצע. ואותו דבר לגבי מערכות נוספות. אז גם פה יש לנו מלכתחילה מלחמה שהיא די קשה, אפשר לעשות אותה, אבל צריך להבין קודם כל מי היריב, איך הוא פועל, ואז להתחיל לפעול.
ולקוות שהעולם, שמלחמת הדור הבא לא תתחיל יותר מדי מוקדם, ואנחנו נלחם כל פעם את מלחמת הדור הקודם.
לא, זה אף פעם לא יקרה. זה אף פעם לא יקרה, אנחנו תמיד נלחם את זה. אם נלחם את מלחמת הדור הקודם, אנחנו נפסיד מלכתחילה. אנחנו צריכים להיערך תמיד לדורות הבאים, לחשוב תמיד. תראה, אתה יודע, אחד הדברים היפים, זה, אמר את זה דרך אגב ראש ה-DNI, המודיעין האמריקאי, לפני שנה בערך. הוא כבר הוחלף מאז, אבל הוא אמר בדיון שהיה בפני הקונגרס, אבל ההבדל בין הרוסים לסינים כאויבים של, כיריבים של ארצות הברית, זה שהרוסים חושבים על יום המחר. הסינים חושבים 50 שנה קדימה, וזה מאוד נכון. אנחנו צריכים גם כן לחשוב הרבה מאוד מהלכים קדימה. אחרת אנחנו לא נצליח.
הדוקטור הראל מנשרי, מומחה עולמי ללוחמת סייבר. אני מאוד מודה לך על הדברים. בשורות טובות. יום טוב.
ויפה שעה עוד קודם. ביי.
תודה. אנחנו מדברים לא פעם על היחס הראוי לאונרה, ארגון הפליטים הפלסטינים של האום, לא כל הפליטים ברחבי העולם, אלא דווקא הפליטים הפלסטינים, בעצם הארגון שהם מתייחסים אליו כזה שמנציח את הפליטות הפלסטינית, מעודד את השיבה, גם פה ושם מעודד מחבלים, אבל מסתבר שאנחנו לצד הביקורת על ההתנהלות של הארגון הזה, מעניקים לו קצת צ'ופרים. שלום, אנחנו אומרים לחבר מועצת ירושלים דני לוז, שלום לך.
שלום שמעון.
אתה מגלה ומתקומם כשאתה מגלה מה?
אז אני כחבר מועצה, חלק מהעבודתי הוא באמת לעשות ביקורת על הפעילות של העירייה, ומה שגיליתי זה שעיריית ירושלים, האמת זה שבהוראת ממשלת ישראל, נותנת פטור מלא מארנונה, למוסדות של אונרה. עכשיו אונרה הוא ארגון שלא רק מנציח פליטות כמו שאמרת נכון, יש לנו גם הרבה מאוד הוכחות שהוא ארגון תומך טרור, גם בתוך ספרי הלימוד של אונרה בבתי ספר בכל במזרח ירושלים וגם בעזה וגם ביהודה ושומרון כמובן. אז אנחנו רואים תכנים שהם תומכי טרור לחלוטין. אנחנו גם יודעים שבמבצעים שהיו בעזה אונרה היה כבסיס של של תמיכה לחמאס בעזה, ויש לנו ארגון נורא והיום כזה שצריך להעיף מירושלים, ובמקום להעיף אותו מירושלים מה שאנחנו רואים זה שאנחנו נותנים לו פטור מלא מארנונה, שזה סוג של סיבסוד, זה פטור שמגיע למיליונים של שקלים, מיליונים של שקלים שהיו יכולים ללכת לתשתיות, לניקיון, לחינוך, גם במערב ירושלים וגם במזרח ירושלים, ובמקום זה הוא הולך לארגון שכמו שאמרתי תומך טרור ושהיה טוב יותר אם הוא לא היה בירושלים בכלל.
מהבדיקה שלך לאיזה סכומים זה מגיע?
אנחנו הצלחנו לצערי, אני ביקשתי מידע יותר מפורט אך מסיבות שאני באמת לא מבין, ראש העיר לא הסכים לתת לי מידע יותר מפורט, אבל אני מצאתי הוכחות מאוד ברורות על לפחות 1.5 מיליון שקל שכל שנה הולך לפטור. זה מדובר על 3 מוסדות, יש הרבה יותר מוסדות אונרה, אבל אם לוקחים רק את 3 מוסדות האלו, אז אנחנו כבר מגיעים 1.5 מיליון, אני מעריך שיכול להיות מדובר על 10 מיליונים, אבל זה אני לא יכול להגיד בצורה חד משמעית, כי לא קיבלתי את המידע, שוב, אני לא כל כך מבין למה מונעים ממני את המידע הזה.
אתה יודע אבל כמה מוסדות של אונרה יש בירושלים?
אין לי את המספר המדויק, אבל יש הרבה מאוד בתי ספר. לצערי, זה חלק מסיפור יותר גדול. בירושלים, במזרח ירושלים, מדינת ישראל לאורך השנים לא לקחה אחריות באמת על האוכלוסייה שנמצאת שם. הריבונות שלנו שם היא אולי בדיבורים מאוד חזקה, אבל במעשים מאוד מאוד חלשה. רק היום האמת דווח על זה שיש בתי ספר שתומכים בחמאס בצורה מאוד מאוד ברורה, גם בספרי לימוד, לא בתי ספר של אונרה, בתי ספר אחרים שהם זכאים למימון על יד משרד, על יד משרד החינוך. יש בעיה של ריבונות מאוד מאוד גדולה, והסיפור הזה של אונרה הוא חלק מהסיפור הגדול. כשממשלת ישראל לא נמצאת בשטח, לא מפעילה את הריבונות שלה כראוי, גם בצד של הגזע וגם בצד של המקל, אז יש ארגונים אחרים שנכנסים ונותנים את השירותים האלו, והם נותנים אותם בצורה מאוד בעייתית, בצורה שאנחנו לא רוצים לראות אותם. אז אונרה מאוד מאוד פעיל במזרח ירושלים, זה בטוח.
אז אני רוצה רק להבין איך מתנהל עניין כזה שחבר מועצה מבקש פרטים ולא נותנים לו אותם. זאת אומרת, זה, מה, אתה פונה ללשכת ראש העיר ואתה מקבל תשובה, לא רוצים, מתחמקים, מה, איך זה עובד?
אז אני אגיד לך, באמת אתה נכנס לתוך, אתה מתפרץ לדרך, לדלת פתוחה כמו שאומרים.
במשך עוד... בפניך הדלת הזאת כנראה סגורה, אבל...
במשך חודשים אני כבר מנהל מאבק על זה שאנחנו אופוזיציה בעירייה, אבל עדיין כאופוזיציה אנחנו רואים תפקיד מאוד חשוב בפיקוח על עבודת העירייה. אנחנו כחברי מועצה על פי חוק יכולים לבקש כל מידע מהעירייה תוך 3 ימים. זה מה שהחוק אומר. לצערי בחודשים מאז הבחירות האחרונות, כל פעם שאנחנו מבקשים מידע, אז אנחנו כל הזמן מסרבים מכל מיני סיבות לא ענייניות. זה הגיע עד למשרד הפנים שהצדיק את הטענות שלנו ואמר שהעירייה לא מתנהלת כראוי, ועדיין מוצאים כל מיני סיבות לא לתת לי את המידע, ולכן אני מגיע עם רק מידע חלקי, שזה לא בסדר. אני נציג ציבור, בסוף אנשים בחרו כדי לעשות את העבודה שלי. אני מבין שיש אינטרסים פוליטיים, אבל צריך לעשות את הדברים בתוך המסגרת הדמוקרטית. אני חייב להגיד שככל שאני חקרתי את הנושא, אני הבנתי שזה לא בעיה שייחודית לירושלים, אלא שבכל הרשויות המקומיות, בכל הארץ, ראשי ערים חזקים מאוד מונעים מחברי מועצה לעשות את עבודתם, וזה משהו שאני מקווה ששר הפנים הבא, מי שהוא לא יהיה, יטפל בו. אני יכול להגיד לך שזה אחד מהמאבקים שאני מתכוון מול הכנסת הבאה להוביל, ומול שר הפנים הבא, מי שהוא לא יהיה.
באופן ממוקד לגבי הסיפור הזה, יש לך צעדים באים שאתה מתכוון לעשות?
אז אנחנו פנינו באמת לראש העיר כדי לבקש ממנו לדרוש מממשלת ישראל להפסיק את זה. כשיהיה ממשלה חדשה, אז אני מתכוון לעבוד עם שר החוץ וראש הממשלה, מי שזה לא יהיה, כדי לטפל בנושא הזה. בסוף הפטור מגיע מדרישה של הממשלה, ומי שיכול פורמלית לעצור את הפטור הזה זה שר החוץ או חקיקה בכנסת. זה שתי האופציות. ואני כן מתכוון לפעול בשני הערוצים האלו, מול משרד החוץ ומול הכנסת, כדי לראות, כדי לוודא שהפטור הזה שהוא שער הרזותי. עכשיו צריך להבין שמצד אחד ראש הממשלה מדבר על זה שאונרה הוא ארגון נורא, והיום שהוא מנציח פליטות, הוא מוודא שנשיא ארצות הברית מפסיק את המימון לאונרה, דבר שקרה ושהוא מבורך. אז מצד הזה יש כל מצד אחד יש כל המהלכים החיוביים האלו מול אונרה, של לנסות לעצור את המימון לארגון הנורא הזה, ומצד שני יש את הפטור שהוא כאילו סיבסוד לארגון הזה, וזה פשוט משהו שהוא לא הגיוני, והמצב הלא הגיוני הזה צריך לעצור. ואני מאמין שמי שלא יהיה במשרד החוץ בפעם הבאה, אז יבין את זה גם כן.
כן, טוב, אנחנו כמובן נעקוב אחרי הפעילות הזאת שלך, אני אשמח שמעט לעת תדווח לנו כשיש התפתחויות. חבר מועצת עיריית ירושלים דני לוז, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
תודה רבה.
שלום. משרד החינוך מבשר היום על זוכי פרס החינוך לשנה זו, והרב יואל בינון הוא אחד הזוכים בפרס. בנימוקי ועדת הפרס מושם דגש רב מאוד על תרומתו של הרב בינון ללימודי תנ"ך בעולם הישיבות. אנחנו רוצים לדבר על כך, ואומרים שלום לרב יואל בינון. שלום הרב.
שלום וברכה.
ראשית ברכותינו על הפרס.
תודה רבה.
ואנחנו, כמו שהזכרנו בתחילת הדברים, לימודי התנ"ך בעולם הישיבות, זה בעצם כמעט מהפכה שחוללתם אתה ועוד בודדים.
כן, אבל החזון נמצא אצל הרב קוק. בקטע אחד באורות התחייה הרב קוק מדבר על כך שהיצירה היהודית בגולה היא כמו תחום 2000 אמה, ובארץ, בארץ אבותינו, בארץ התחייה, היא הולכת ומתרחבת כמחנה ישראל כולו, י"ב מיל על י"ב מיל. זאת אומרת פי 12. הרי 2000 אמה זה כמו מיל, דומה, קרוב. אז הרב קוק צפה צמיחה אדירה של יצירה יהודית, תורנית, בכל המובנים, והוא עצמו הרי היה חלק של זה, דברים שהוא כתב בארץ, יש הבדל עצום בין מה שהוא כתב בארץ למה שהוא כתב לפני כן, והוא עצמו מודע לזה מאוד, מתאר את החוויה העצומה של ההערה שהייתה לו בארץ ישראל. אז זה מתחיל אצל הרב קוק, ומה שראינו לנכון הוא שבארץ התנ"ך לימוד תורה צריך להתחיל בתנ"ך.
למה זה לא יכול היה לבוא לידי ביטוי במשך 2000 שנה? למה אנחנו חיינו רק על משנה, תלמוד, שולחן ערוך, ודילגנו על ה... דילגנו, ומה שעשתה התנועה הציונית בעצם היא עשתה הפוך. בוא נדלג על כל שלבי המעבר ונחזור חזרה אל התנ"ך. למה צריך להיות הקוטביות הזאת?
אז הרב קוק מסביר באותו קטע באורות התחייה, הוא מודע לבעיה הזאת, הוא עמד הרי בתקופה שבה זה התחיל להתחולל לנגד עיניו, והתהליך שתיארת, והרב קוק הסביר שהיצירה היהודית בגולה היא בעצם סוג של הישרדות, הישרדות האידאה הדתית בתוך איזה מגבש כזה גטואי, מוקף חומות, שעדיין רבים מאחינו מנסים לשמור אותו בתוך חומות כאילו, להמשיך את מה שהיה שם, אבל אנחנו כבר לא שם ברוך השם. והרב קוק הבין שההישרדות היהודית בגולה חייבה את הדגם המצומצם המוקטן הזה, אבל השיבה לארץ מפתחת אפשרויות לפרוח, לצמוח, להרחיב את התחום מ-2000 ממה ל-י"ב מיל. זה המשל שהוא נוקט בו.
וכאשר הבאתם את זה, גם אתה הרב בינון, גם הרב חנן פורת זיכרונו לברכה, הבאתם את השיח הזה לעולם הישיבות, היו התנגדויות, או שלפחות בציונות העתית הישיבות אמרו, באמת יש כאן אור חדש שמתאים לנו?
בישיבת מרכז הרב, האורו של הרב קוק השפיע, וזה היה, זה לא היה צורך להתווכח על שום דבר. בישיבת הר עציון שיסדנו, הרב עמיטל בפגישה הראשונה כבר אמר שלימוד תנ"ך הוא חלק בלתי נפרד מלימוד תורה, והוא לא להכשרת מורים אלא ללימוד תורה. זו הייתה הפגישה הראשונה. הרב יעקב מדן, היום ראש הישיבה, היה תלמיד הקבוצה הראשונה, המחזור הראשון בישיבת הר עציון, אז זה 50 שנה, כן? והרב עמיטל ז"ל הדגיש את הדבר הזה. אנחנו פשוט צמחנו באופן טבעי, המציאות הזאת של בייחוד אחרי מלחמת ששת הימים והשיבה לגוש עציון, זה פשוט קרה לנו באופן טבעי. אז לא היינו צריכים להתווכח עם מישהו בכלל, זה היה, הפתח היה פתוח, השער היה פתוח לרווחה. מה שקורה היום הוא דבר מאוד מעניין. אחרי עשרות שנים, כשכבר יש אתרי אינטרנט, ויש לי אתר משלי שהבן שלי בנה לי, ויש שם הרבה דברים, אני מקבל פניות מקבוצות של לומדי תורה המכונים חרדים, או המכונים את עצמם חרדים, גם ליטאים וגם חסידים, שקוראים את זה באינטרנט, ומזמינים אותי לשיעור או להרצאה או לכנס. זאת אומרת, זה כבר פורץ מתוך המסגרת הזאת של ישיבות הסדר, וזה פורץ לכל עבר. אני שואל אחד מהם שמבקש ממני לבוא לשיעור עם קבוצה חרדית ליטאית בירושלים, ואני שואל אותו, הוא אומר שהוא קרא את המאמר, את רוב המאמרים שלי, אני שואל אותו, מן האתר? כן, בוודאי, מן האתר. וכמו בוגר ישיבות ליטאיות, הוא קרא מקריחה לקריחה, הוא למד בעיון. אז זה כבר פורץ, זה לא נשאר בתוך ה... מה שקוראים מגזר.
וכאשר אתה מפגיש אותם עם תורת התנך, לאורו של הרב גוק, לאור תורת התחייה, נוצר ויכוח, קשה להם לקלוט אולי מסרים תנכיים שאתה מנסה להעביר?
להפך, הרי אלה שבאים רוצים לשמוע, הם כאלה שכבר נחשפו ורוצים לשמוע. אחד מהם אמר לי, אנחנו מנסים ללמוד תנך, יש לנו המון שאלות ואין לנו את מי לשאול. אז לכן הם רוצים קשר. אני לא מתחיל בוויכוח אידיאולוגי, מה פתאום? אני מתחיל ללמוד סוגיות. אני גם מראה איך סוגיות בגמרא מקבלות אור חדש כשלומדים תנך. הרי הגמרא, חכמי הגמרא ידעו את התנך בעל פה. אז כשאתה לומד תנך לעומק, אתה מבין אחרת גם סוגיה בגמרא. זה לא אותו הדבר בכלל. כי אתה מבין גם את הפסוקים שלא צוטטו. כשלומדים את התנך רק מתוך הגמרא, מבינים באופן מצומצם. זה גם אור חדש על הגמרא ועל המדרשים. זה מה שאנחנו עושים במפעל מקראות, עיון רב תחומי בתורה, הוצאנו כרך על יתרו וכרך על משפטים, כאן לנגד עיניי, באתר שלי אפשר למצוא את יתרו וחלק ממשפטים. עיון רב תחומי בתורה, זה מסכת עיונית שמחברת תורה שבכתב עם תורה שבעל פה.
עכשיו אני אשאל ככה לסיום לגבי האגף האחר, אם אפשר לקרוא לזה כך, האגף החילוני. ושם יש את הוויכוח של הציונות הדתית לרבדיה על האופן שבו אפשר להתייחס לעולם התנך, מה שנקרא היה בגובה העיניים, יש איזה כל מיני הגדרות שונות ומשונות. עד כמה כאן יש ויכוח, אולי עולמות שונים לגמרי וקשה בכלל לתווך ביניהם?
לא, לגמרי לא. קודם כל, יש מעט מאוד אנשים שהם באמת, על פי הגדרת עצמם, חילונים. הרוב הגדול הם מסורתיים, הם ציונים והם מסורתיים והם אוהבים, בוודאי תנך, והקשר שלי איתם הוא מצוין, משנים רבות, ועכשיו אחרי שאהובי הרב בן אילאו שכתבתי איתו ספר על ישעיהו, מוביל את 929 וכתבתי טור לכל פרק מתחילת בראשית עד סוף דברי הימים, אז יש המון, הרבה אנשים שפשוט אמרו לי, קמים בבוקר ולומדים פרק בתנך עם הטור שלי. כמובן יש להם עוד הרבה אפשרויות אחרות, אבל הם יכולים ללמוד ברצף. יש לי נכדים שכבר למדו ספר ישעיהו עם הטור של סבא קבוע, פרק אחרי פרק. אז העולם המסורתי ציוני מחובר מאוד, והעולם הקרוי חרדי מתחיל להתחבר, ואנחנו ברוך השם כבר לא נמצאים במקום ההוא של החלוקות האלה. בוא נניח לעולם ולמערכת הבחירות שתהיה בקרוב בעזרת השם מאחורינו, ואפשר יהיה לחזור ולחבר ולאחד ולדבר עם כולם.
בעצם התנך מצליח לחבר את כל המגזרים.
זה בוודאי נכון, ודבר השם מיועד לכולם, כתבתי באתר שלי באופן בולט, כי הוא לא שייך לי או למי שהוא, זאת שליחותנו בעולם, בארץ התנך, לחבר עולמות ולהפריח את היצירה התורנית מחדש. כבר חזל אמרו, זהב הארץ היא טוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל. כן.
הרב יואל בן נון, שוב ברכות על הפרס, אני מתארזים שהוא לא האחרון בשורה שעוד יגיעו. תודה רבה.
ברוך השם הכונן לאדם דעת, שחנן אותי בינה ודעת ליצור, ורבים אחרים לקבל וללמוד.
תודה רבה, כל טוב, שלום שלום.
כל טוב ותודה לכם.
שנת הלימודים נפתחת, ואיתה כנראה גם ההתמודדות של מערכת החינוך הציונית דתית, ובכלל מערכת החינוך. עם סוגיית הלהט"ב, ההתמודדות עם התופעה. הסוגיה הזאת לא רק גולשת לשדה החינוכי, אלא נדמה שהיא מתחילה ובאה לידי ביטוי בעיקר בשדה הזה. אנחנו רוצים לדון בשאלה איך באמת יכולים ואמורים הורים ומורות בציונות הדתית להתמודד עם הנושא המורכב והעדין הזה. איתנו נמצא על קו הטלפון ראש תוכנית המחנכות באורות ישראל, הרב מתניה ידיד, שלום לך.
שלום וברכה.
לפני שאני אשאל איך צריכים להתמודד, אני אשאל האם בכלל אפשר להתמודד, ואני שואל אפילו ברמה הטכנית. היום כשכל הגד של שר החינוך או מישהו בכיר אחר שלא בדיוק לפי מה שמותר לדבר, מיד זוכה לפוקוס, לכותרות בעיתונים ולדרישה לפטר ולהעיף, האם בכלל מוכנים מורים, יש להם את האומץ בכלל להביע עמדה שלא עומדת בקריטריון של המחנה הדמוקרטי?
אז אני רוצה להוסיף עוד שאלה לשאלות שלך ולשאול את עצמנו, מי מכשיר את המורים לטפל בסיפור הזה? מי מעביר השתלמויות? האם יש עיסוק בחדרי המורים, במכללות להוראה, בתחום הכל כך חשוב הזה שנקרא משפחה, במובן המורחב, וגם הסוגיות הקשות של הלהט"בים והכל. השאלות האלה הן שאלות מאוד קשות. היום יותר ויותר מתעסקים עם זה, אבל עדיין, גם בתהליך ההכשרה של מורה שנכנס לכיתה, אין עיסוק מרחבי. זאת אומרת, עמוק, רציני, מורכב בסוגיה הזאת, ולכן מורה בעצם מביא מהבטן את מה שיש לו. המורים שלנו טובים, אבל לא תמיד הבטן מספיקה. ולכן זה מתחיל כבר בשנה א' של הלימודים של ההוראה. זה נמשך אחרי זה בהשתלמויות. האם הדברים האלה קיימים או לא? אני רוצה להגיד לך, לצערי, התשובה היא כמעט ולא. אני יכול לספר לך, במכללת אורות, אנחנו מנסים מאוד לגעת בנושאים האלה, אבל זה לא נמצא במערכת הפדגוגית הרגילה. התמודדויות עם נושאים חברתיים, התמודדויות עם נושאים רוחניים, שהתלמידים שלנו שם. התלמידים והתלמידות מסתכלים בסדרות, בסרטים, קוראים ספרים, הם נתקלים בזה מבלי התייחסות חינוכית עמוקה. הדבר הראשון שצריך לעשות זה מתהליך ההכשרה ועד לחדרי המורים, להבין שהנושא הזה הוא נושא מרכזי שחייבים לעסוק בו ובעומק. יש אנשים שמוכשרים לזה ויכולים לעשות את זה, ולכן צריך קודם כל להביא את זה לקהל המורים. זה הדבר הראשון המרכזי שחייב לקרות.
עדיין, רגע, כמובן, שנייה, לא לפני, לא... לפני השאלה איך, האם הנושא, הרי בכל פעם שכאשר מגיעים אל התלמיד עצמו, יש גם את הרתיעה, הנושא מביך, ומי יודע, ומה הוא יודע, ומה הוא צריך, כל הנושא המורכב הזה. השאלה היא האם בשלב המקדים, בשלב של הכנת המורים והמורות, עדיין ישנה אותה מבוכה.
ההנחה היא, והנחת היסוד היא, שהם יודעים, גם אלה שבאים להיות מוכשרים, וששום דבר כבר לא מובן מאליו. זאת אומרת, אם פעם היה מובן מאליו איך נראית משפחה, מי זה גבר, מי זאת אישה, היום הדברים האלה לא ברורים אליהם. כשמגיעה תלמידה שלי בשנה א' ללמוד חינוך והוראה, הדבר הראשון שאני עושה בשיעור הראשון זה לעשות משאל על הסוגיות האלה, מה היא חושבת שהנוער חושב, ומיד אחרי זה מה היא חושבת. לצערי, אין הרבה פערים. אין הרבה פערים בין מה שהנוער חושב למה שהיא חושבת, היא בסך הכל נוער אחרי כמה שנים, ולאט לאט רואים מדי שנה איזושהי, אפשר לומר, שחיקה בהבנה הברורה מאליה מה זה משפחה ואיך נראית משפחה, וממילא גם בכל שאר הסוגיות. אבל אני אומר שוב, זה התפקיד של המכללות להוראה. התפקיד בסוף הוא לאמת באלף ובעין עם הדעות האלה, להבין את המורכבות. אי אפשר להתייחס לדבר בזלזול מוחלט או בלהגיד הדבר הזה אסור וזהו. זה לא התייחסות רצינית, והיא לא תחזיק מים כאשר הם יעמדו מול כיתה. צריך להבין את העומקים ואת הזרמים התת-קרקעיים שעובדים על זה, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. זה העבודה החינוכית שאנחנו מאוד מנסים לעשות, וצריכה לקרות לטעמי בכל חדר מורים שהוא.
אז איך זו החובה שלנו כמחוקים. איך הדבר הזה באמת נעשה? מה אומרים לפרחי ופרחות ההוראה?
אני אגיד לך מה אומרים וגם מה לא אומרים. הדבר הראשון שצריך לומר הוא שכל תנועה רוחנית, כמו שלמדנו בבית מדרשו של הרב קוק, יש לה זרמים, ואת הזרמים האלה צריך להבין. למשל, אם יש פירוק של הזהות, פירוק של המשפחה, צריך להבין מאיפה זה נובע. וכשיש לך זמן, קורס שלם בסמסטר או קורס שנתי, אתה יכול לעבוד על זה. אתה יכול להבין למה אנשים ברוכים מחיי משפחה רגילים. מה חסר להם, מה אין להם, וממילא מה המענה שצריך להיות. למה אנשים כל כך לא רואים את עצמם מחויבים, או חוסר נאמנות, או דברים כאלה. אלה דברים שאפשר לדבר עליהם גם עם בנות בכיתה, בכיתה אני אומר, בנות מוכשרות להוראה, בגיל 20, בגיל 21 ו-2. למה? לכל אחד במשפחה יש מישהו שהוא מכיר שהוא התגרש, או חס ושלום דברים אחרים. כל הדברים הללו קיימים, קיימים, ואז כשפותחים את זה איתם לאט לאט, לא אומרים הדבר הזה אסור, או בלתי נתפס ואנחנו לא מוכנים לקבל את זה. מבינים את הזרמים, מדברים איתם על זה, וממילא מדברים גם על גבריות, מדברים על נשיות, מדברים על תא משפחתי, מדברים על נאמנות ומחויבות, אלה נושאים בוערים. אחרי זה אתה יכול להגיע גם ללהטאבים. אני רוצה להגיד דבר אחד, להטאבים מאוד מעסיקים אותנו, אנחנו סוברים שהלהטאבים הם 4-5% מכלל האוכלוסייה. בואו נדבר על ה-95%. בואו נעזוב רגע אחד בצד את הסוגיה הלהטאבית, שמאוד נוכחת הרבה מעבר לתופעה האמיתית שלה. בואו נדבר על איך נראים ה-95%. ואמר לי בחור חמוד, חילוני, מחנך, ערכי, רציני, אומר לי, רוב החברים שלי גרושים, עזבו את הלהטאבים, בואו נדבר על משפחה. והוא צודק מאוד, ואני איתו בזה לחלוטין, ולכן אני קצת מאמם את הסוגיה הלהטאבית ויותר בונה על נאמנות ומחויבות, גם בהוראה אגב, זה הכל הכל נוכח, כמה אתה משקיע בשיעור, כמה אתה משקיע בתלמיד, כמה אכפת לך ממנו, זה מתחיל משם, ובסוף כשאכפת לך מהתלמיד אתה חודר לנבחי נפשו, אתה גם יכול לעזור לו בסוגיות מורכבות יותר.
יש שאלות ששואלים אתכם, מי שמכשיר את אותם מורים לעתיד, שאלות שקשה לכם להתמודד איתם? או שהמציאות היום היא כזאת שכבר על כל הקונסטלציות כבר חשבו ועל כל הדברים יש כבר איזשהו מערך של תשובות?
לא, לא, ממש לא, ממש לא. להפך אני יכול להגיד. אני רוצה להגיד לך שהדברים הכי קשים לנו כמכשירי מורים זה כשמגיעים לסוגיות האישיות. זאת אומרת, עזוב שנייה אחת את כל הערכים הגדולים והתורה והנצח והכל. בוא נדבר רגע אחד על אדם מסוים, תלמיד, תלמידה, שהיא חווה קשיים בנושא של נטיות מיניות או דברים כאלה, והחוויה האישית הזאת, שבדרך כלל עושים אותה כמובן מרצות, ויש דיקנית הסטודנטים, ויש אנשים שמוכשרים לזה, אבל כשמגיעים לסוגיות אישיות ולמורכבויות אישיות, שם נמצא הקושי הגדול. לך תגיד לתלמיד שהוא יש לו נטיות הומוסקסואליות, אתה אומר לו הדבר הזה אסור. אבל זה לא יכול להתחיל ולא להיגמר שם. זה לא יכול להיות בכלל שפה של דיבור איתו. אתה רוצה לעזור לו, אתה רוצה לסייע לו. כשתמיד מגיעים למימד האישי, סיפרה לי תלמידה שאחיה עזב את הבית בעקבות הנטיות הללו, והיום הוא חי עם מישהו. הקושי שהיא חובה הוא לא קושי חינוכי או רוחני או תורני, הוא קושי אישי מורכב מאוד. היא רוצה איתו בקשר, היא אוהבת אותו. היא רוצה להיות איתו בקשר, היא שואלת אותי אם ללכת לחתונה שלו או לא. זו שאלה מורכבת מאוד, קשה מאוד מצד אחד. מצד שני, כמחנכים אסור לנו גם להתבלבל. אסור לנו לדבר בשפה שמשתמעת לשני פנים במובנים האלה. יש ערכי משפחה, דלקן יעזוב איש את אבי ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. זו הוראה שאנחנו הולכים על פיה, זה לא איזה נרטיב. מצד אחד. מצד שני, אני רק אומר שגם דחייה מוחלטת או חוסר הבנה של המציאות המורכבת היא תהיה באוכרנו מאוד מאוד אם אנחנו נגיד אסור ונלך הביתה. התלמידים לא יהיו איתנו, הם גם לא ישתפו אותנו בכלום ואנחנו רק נפסיד.
אז דחייה מוחלטת יורדת מהפרק, זה קודם כל.
חד משמעי.
למרות שכמחנכים שאמונים על תורה, הביטויים בתורה הם לא מעגלים שום פינה.
לא, לא. אני גם יכול להיות בקשר טוב עם תלמיד ולהגיד לו דברים מאוד חריפים. זה לא סותר את זה שבסוף אני אקח לו את היד ואני אגיד לו, אנחנו איתך בדרך הזאת. אני אומר יותר מזה. אם מתייחסים לתלמידים, קצת כמו הילדים שלנו, הבנים שלנו, הגברה מתייחסת, כל מי שלימד את בן חברו תורה כאילו ילדו. זאת אומרת, הוא צריך להתייחס אליו כמו בן. את הבן שלי אני לא עזוב בשום מצב, בשום מצב. ואני צריך להתייחס לילדים ולתלמידים שלי בצורה כזאת, ולכן גם בדרכים הקשות, הוא יעשה בחירות לא נכונות. אני אגיד לו שאני חושב שזו בחירה מוטעת ולא נכונה. יכול להיות שאני גם לא אשתתף בכל החגיגות שלו. אני אהיה איתו, אני אהיה איתו בקשר, אני אלך איתו. מי יודע לאן הקשר הזה יוביל? אני מכיר מחנכים גדולים. אני מכיר ראשת מדרשה שסיפרה לי היום בבוקר, שתלמידה שלה שחווה קשיים מאוד מורכבים בנושא הלהט"בים. היא בקשר איתה יומיומי. היא אומרת לי, אני נמצאת איתה בקשר. אני לא עוזבת אותה לרגע. ועצם הדבר הזה, זה דבר שמתגלה בו מחנך. זה לא סותר בכלל את האמירה הברורה והחדה והציבורית שצריכה להיות. שלתורה יש אופי של חיים יהודיים, יש אופי של חיים משפחה יהודיים, ואנחנו לא נזונחים אותם לרגע. 4-5% שמתמודדים עם הבעיות שלהם, נעזור להם, נסייע להם. אבל ה-95% צריכים לשמוע את הדברים הברורים והחדים, שוב, עם האמירות הנינוחות, דברי תורה צריכים להישמע בנועם, הם לא צריכים להישמע בדרכים אחרות, ואנחנו צריכים גם להקפיד כמובן על הדברים האלה.
הרב מתניה ידיד, ראש תוכנית המחנכות, אורות ישראל, תודה רבה על הדברים. בשורות טובות, כל טוב.
תודה רבה. שלום. בשורות טובות.
רגע לפני שאנחנו מסיימים את יומן החדשות, אנחנו רק נציין בפניכם שעדיין לא קיבלנו את תגובתה של עיריית ירושלים לטענותיו של חבר מועצת העירייה, דן אילוז, אודות אונרה והצ'ופרים שהוא מקבל מהעירייה. כאשר תגיע התגובה, אנחנו כמובן נפרסם אותה במלואה, ועכשיו זמן תודות, תודות לאורחי היומן הזה. תודה לרב יואל בינון. תודה לדוקטור הראל מנשרי. תודה לדן אילוז. לרב מתניה ידיד. תודה לכם על ההזנה. עשו בחיים טובים, בשורות טובות. שלום, גם שבת שלום. להשתמע.